סימן תוף מבית סעיף A. אומר השולחון אורוך שאיחר שעושים מחיטים וסעורים, שאיחר שנוצר מחיטים וסעורים, שורים את החיטים וסעורים במים, ובאותה שריעה נוצר השאיחר. הדין הוא שאותו שאיחר שנוצר מחיטים וסעורים מוגדר כחמץ גמור. מי שמשאה אותו בפסח, אומר המשנה ברא, עובר על בלי רועה. מי ששותה אותו בפסח, אם יש בו שיעור חמץ כזית בכדי אכילת פרס, הוא חייב קרת על השתייה הזאת. אם אין בו שיעור של כזית בכדי אכילת פרס, אז יש בזה לאו. יש בזה איסור דאורייתא, משום טעם כעיקר, יש בזה טעם של חמץ. וקיימלון טעם כעיקר דאורייתא. ממשיך השולחן ערוך להלכה נוספת. וכן אם העמיד גבינות בחלה, בחומץ, משאיחר שעורים או חיטים, חייב לבערם. גבינה שהיא עמדה בחומץ שעשוי מסעורים או מחיטים, הדין הוא שאותה גבינה צריך לבאר אותה מהעולם. החומץ מחמיץ, הופך את החלב לגבינה, יש כאן מימיד של חומץ, הגבינה גם היא מוגדרת כחמץ. הגבינה גם היא מוגדרת כחמץ, ואסור לקיים אותה בפסח. המשנה ברורה אומר שאפילו יש שישים. אפילו כמות הגבינה מול החומץ הוא 60. 60 פעמים החומץ. הדין הוא שצריך לבאר את הגבינה הזאת מהעולם. המשנה ברורה אומר עוד, שלא רק הגבינה עצמה, אלא הגבינה עצמה מוגדרת כחמץ. אם היא העמידה גבינות אחרות, גם הם חמץ. המשנה ברורה מדבר לגבי דבש, שהעמידו את הדבש הראשון מחמץ, אם אותו דבש מעמיד דבש אחר, גם הוא נהפך להיות חמץ, וגם אותו צריך לבאר מהעולם. אלא אם כן מדובר באופן כזה, שהחומץ לבדו אינו יכול להעמיד, אלא בעזרה דבר אחר. שאז יש כאן היתר של זה וזה גוירם. אם החמץ לבד לא יכול להעמיד, אלא צריך עזרה של תבלין אחר, של תוספת של מאכל אחר, זה וזה גוירם מותר, אין בזה בעיה. אני אקרא דברי המשנה ברורה, אבל אם בשמרי שחר בלבד לא היה די להעמידו, וירבו בו גם דבר אחר, שאינו חמץ, ובהצטרפותם יחד הוא עמד, הרי הוא מותר אף בשתייה בפסח. מותר גם לשתות אותו בפסח. אף על פי שהעמיד אותו בחמץ, כי החמץ לבד לא יכול להעמיד, אלא בעזרה דבר אחר. זה וזה גוירם מותר. עוד אומר המשנה ברורה, שאותו דבר, בסעיף קטן חוף זין, וכן אם שפכו על הגבינות אחר שנעשו כבר יש, כדי לחזקם, חייב לבערם אף שיש 60 בגבינות כנגדם, דלתיים מהווידי. אם שפכו על הגבינות יש כדי לחזק אותם, מכיוון שהיש ניתן לטיימה, לחזק את הטעם כנראה, אז לכן גם אם יש בגבינות 60 כנגד היש, צריך לבאר את הגבינות. למה? כי דבר שלטיימה לא ייבוטל. מים ידלו בטל, וטיימה לא בטל. המשנה ברורה אומר שזה רק דין דרבונן, לא דאורייתא. אז לכן, אם הוא לא ביאר אותו לפני פסח ועבר עליו הפסח, הוא לא צריך לבאר אותו מהעולם. מספיק שהוא משליך את דמי ההנאה לים המלח. דהיינו, הוא לא נהנה מתוספת היוקר שנגרמה בעקבות החמץ. אז מותר לו באופן הזה להנות מהמאכל אחרי פסח. כי כל האיסור כאן זה רק דרבונון, גם מימיד, מה שהוא לא בטל, גם מידי דוד לטיימה, מה שהם לא בטלים, זה רק מדרבונון. אז לכן, אם הוא ישאה אותם בפסח, אחרי פסח, אסור לו ליהנות מהאיסור. מה הוא יעשה? ייקח את דמי ההנאה על ידי השלכת הנאת המעמיד לים המלח. יש להתיר מקום הפסד מרובה על ידי השלכת הנאת המעמיד לים המלח. דהיינו, הוא ייטול את דמי ההנאה, ואותה הוא ישליך לים המלח, וכך הוא לא נהנה מהאיסור. נמשיך לסעיף הבא, סעיבוב. נהגו לגרר הכתלים והכיסאות שנגע בהם חמץ. כתלים וכיסאות שנגע בהם חמץ, אין עליהם עכשיו חמץ. חמץ נגע בהם. נהגו לשפשף את אותם כיסאות ואת אותם כתלים. אומר השולחון ערוך, ויש להם על מה שיסמוכו. מסביר המשנה ברורה, אין ללעוג על המנהג הזה. להגיד שזה מנהג של שטות, זה חומרה יתרה. אין פה שום חמץ, חמץ נגע בהם. לא, יש לזה מקור מהירושלמי, ו... יש להם על מה שיסמוכו. זה לא מנהג של שטות וחומרה יתירה. עוד אומר השולחן ערוך, ואם יש חמץ בסדק שאינו יכול לחטט אחריו, יש סדק עמוק, סדק צר, שמונח שם חמץ. הוא לא יכול להגיע שם אל העומק של אותו סדק כדי לפנות משם את החמץ. מה יעשה? אומר השולחן ערוך, יטיח עליו מעט טיט. על ידי שהוא טח עליו טיט, הוא מבטל את החמץ, ולא צריך לבאר אותו מהעולם. אומר המשנה ברורה, וזה מעני אפילו אם יש במקום ההוא כזית ויותר. גם אם כמות החמץ שנמצא באותו סדק היא כמות מרובה מכזית, אם הוא טח על גבי אותו סדק, אותו חמץ, אם הוא טח עליו טיט, אפשר ככה להשאיר אותו בפסח. הוא ביטל את החמץ. נמשיך לסעיף הבא, סעיף זין. בצק שבסדקי העריבה, בצק שבסדקים שבעריבה, בסדקים שבכלי, יש שם שיריים של חמץ, צריך לבאר את אותו חמץ או לא? אומר השולחן ערוך, אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר. אם במקום אחד יש כזית, חייבים לבאר אותו. אומר המשנה ברורה, אף על פי שהכזית ניתן שם כדי לחזק את העריבה, והוא בוודאי מבטל אותו. בכל זאת, הדין הוא שאם יש כזית, כמות של כזית, אם באותו חמץ יש כמות של כזית, הדין הוא שצריך לבאר, אף על פי שהחמץ הזה הוא מבטל אותו, כי החמץ עשוי לחזק את הכלי. ואם לאו, אם אין באותו חמץ כמות של כזית, אם היה עשוי לחזק בו שברי העריבה, חמץ שנמצא בסדקים של העריבה, אין בו שיעור של כזית, ובנוסף לכך החמץ הזה עשוי לחזק את הכלי, או לסתום בו נקב, הדין הוא בטל במיעוטו, כי גם אין בו כזית, וגם הוא ניתן בכדי כדי לסתום בו נקב, או לחזק את הכלי, אם יש טרטל לטיבוסה, אין בו כזית, והוא ניתן בכדי כדי לחזק את הכלי, בטל במיעוטו. ואם לאו, דהיינו, אם הוא לא נמצא שם בכדי לחזק את הכלי, אף על פי שאין בו כזית, צריך לבאר אותו מהעולם. יש בו כזית, בכל מקרה צריך לבאר אותו, גם אם הוא ניתן כדי לחזק את הכלי. אין בו כזית, והוא ניתן לחזק את הכלי, לא צריך לבאר אותו. אומר המשנה ברורה, הדין הוא, אבל אם לאו דהיינו, אם אין בו כזית, אבל הוא לא ניתן בכלי כדי לחזק אותו, צריך כן לבאר אותו. אומר המשנה ברורה, זה הכל, אם יש בכלי סדקים נוספים, שגם בהם יש חמץ, וסך הכל יש בכלי כזית. אבל כלי שיש בו רק פוחס מכזייס, אף על פי שהוא לא ניתן כדי לחזק את הכלי, לא צריך לבאר אותו. מה שהשולחן ערוך אומר, שאם אין בו כזית, והוא גם לא ניתן לחזק את הכלי, צריך לבאר, זה הכל אם יש שם חמץ נוסף באותו כלי. אבל יש גם כאלה שחולקים. יש כאלה שסוברים שחמץ פחות מכזית, הדין הוא שצריך בכל מקרה לבאר אותו. אלא אם כן החמץ מתונף קצת. חמץ פחות מכזית, שהוא מתונף קצת, לא צריך הרבה. מתונף קצת, פחות מכזית, פירורים. פירורים שמתונפים קצת. אין בהם כזית, לא צריך לבאר אותם. לכולי עלמא, אם הם מתונפים קצת. אבל אם הם לא מתונפים, זה מחלוקת הפוסקים. יש מי שאומר שמכיוון שאין בו כזית, לא צריך לבאר אותו, ויש מי שאומר שצריך לבאר אותו.